כשהיינו צעירים יותר, אז הרבנו להיפגש, ואז הוא היה לפעמים ככה, אומר לי, כצל'ה, האמת שהייתי רוצה שהישיבה תהיה בירושלים, ככה קרוב לבית המקדש. היה זמן שהוא שלח אותי לבדוק את המחירים של איפה שחוסיין בנה את את הארמון שלו, בדרך רואים את זה מצד ימין, אולי אפשר לקנות ולהתקדם, הרב זוכר, כן? שהוא רצה לקנות את הגבעה הזו כדי שנתקרב לאט לאט להר הבית. אז האמת היא שאני תמיד אמרתי שעתידה ירושלים...
שזה 5 קילומטר, זה מדי רחוק.
מדי רחוק, שזה גם רחוק, כן? אז, אבל אני אומר לכם שעתידה ירושלים להגיע עד דמשק, כך שבטל תהיה מהשכונות הדרומיות של ירושלים, בזאת השם. דרומיות? אם היא תגיע עד דמשק, אז תהיה מהשכונות הדרומיות של ירושלים. אז אנחנו בתוככי ירושלים, ממש בקצה הדרומי של ירושלים, כשירושלים תתפשט ותגיע עד דמשק, בעזרת השם. אנחנו נהיה מהקרובים, אז הרב יכול ככה להרגיש שאנחנו... אבל הרב כל הזמן, ירושלים חיה בקרבנו, בתוכנו, ומתוך גדולת ירושלים, באמת צריך להזכיר פה את הרב לוינגר, שהיה הבכיר שבחבורה בתוך מזכירות גיוס 80, שגם אני זכיתי להשתתף בה. ואני זוכר שפעם אחת הייתה לי שיחה עם איזה עיתונאי מהעיתונאים הבכירים שבארץ ישראל, פגשתי אותו בכנסת ישראל, שעוד לא הייתי חבר כנסת, נפגשנו שם בקפיטריה. אז הוא שאל אותי, קצל'ה, מה יהיה? מה יהיה? מה עתיד להיות? אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה זוכר את אוגנדה? אתם למדתם על אוגנדה בתיכון, נכון? אז בקונגרס הציוני, ב-1903, עלה הרעיון ללכת לאוגנדה. היה גם איזה ציוני גדול בשם זנגוויל, שעד 1925, תפ-ר-פ-א, עוד דיבר על הליכה לאוגנדה, 1925. קצור, אני שאלתי את אותו עיתונאי, ששאל אותי מה יהיה, שאלתי אותו, אתה זוכר את אוגנדה? אז הוא אומר, בטח שאני זוכר את אוגנדה. איזה שאלה, מה זה אוגנדה? אמרתי, אתה זוכר מה היה? הוא אומר, איזה שאלה. אתם יודעים שאז היו הרבה, בזמן הזה היו הרבה יהודים, וזה היה הזמן של המוניציפציה, שהרבה המדינות נתנו שוויון זכויות ליהודים, והייתה עיתונות גדולה, עיתונות גדולה בארץ ישראל, צבי, ירושלים, היו הרבה עיתונים, היו גם עיתונים באודסה וברוסיה ובגרמניה, היהודים אז מבחינה אינטלקטואלית מאוד חגגו, והיו המון המון עיתונאים, ואז שאלתי אותו, את אותו עיתונאי, שהוא עיתונאי, אני לא רוצה להגיד לכם את השם, אבל הוא העיתונאי הידוע ביותר בארץ ישראל היום, שאלתי אותו, אבל הוא כזה, אתם יודעים, הוא ככה, הוא קצת בקצה אחר כזה, אז הוא שאל, מה יהיה? אז אמרתי לו, אתה זוכר שם של עיתונאי אחד שדיווח על אוגנדה וכתב על אוגנדה? אז הוא אומר, בטח שאני זוכר. אז אמרתי, תן לי את השם של העיתונאי. הוא מתחיל לחשוב, חושב, הוא לא מוצא שום שם. הוא אומר לי, וואלה, קצר, באמת לא זוכר את השם של העיתונאים. אז אמרתי לו, אז אני רוצה להגיד לך, שבעוד 50 שנה, הכביש הראשי בין ירושלים לחברון יהיה דרך משה, על שם רב משה לוינגר. האוטוסטרדה הראשית בשכם תיקרא דרך דניאלה, כי היא בנתה והוא בנה. האוטוסטרדה הראשית בבית אל תיקרא אולי גם על שם קצלה, גם קצלה קצת עזר לבנות את בית אל. הרב לא אכפת. ואחד מהכבישים הראשיים בבית אל ייקרא גם על שם קצלה בעוד 50-70 שנה, אבל את השם שלך מי יזכור? מי יודע מי, מה אתה, כתבת, דיברת, אמרת, לא זוכרים שמות של עיתונאים, אפילו אתה לא זוכר שמות של עיתונאים. אז אמרתי, אתה לא זוכר את החברים שלך. אמרתי, עד בעוד 50 שנה מי יזכור, אבל את רב משה לוינגר, וואה, עם ישראל יזכור לדורי דורות, מה שהוא בנה ומה שהוא עשה, הדרך הראשית בין חברון לירושלים תיקרא דרך משה. כך אני אמרתי לו אז, עכשיו לבעוונותינו, עלה השמיים בסערה ובעזרת השם, יהיה מליץ יושר על עם ישראל כולו. יש גיבור חיל, יש הרבה סיפורים עליו, אבל זה לא הזמן. כל פנים, זה סיפור קטן רק על משה לוינגר, שבתוצאה איך זה ייקרא לעתיד לבוא בעזרת השם. אני חשבתי שדווקא בימים האלה, בימים השמחים האלה, יש חובה שלנו, בגלל שזה באמת הישיבה הטובה ביותר. והרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהרב יבדל לחיים ארוכים עם כל הרבנים חשובים פה, צריך תמיד להעמיד איזשהו אתגר, איזושהי משימה, לא להיות שקועים גם בתוך האווירה, אנחנו נמצאים באווירה כל כך קדושה וטובה, ובאמת, אחי רב חיים אומר, יעקב, אין ישיבה כמו הישיבה הזו, אומר לי, לא פונביץ' ולא חבר'ה, אף מוסד לא מגיע לרמה של ישיבת בית, באמת, אתם בחורים, אבל צריך להיות כל הזמן עם איזשהו, עם איזושהי מטרה, עם איזושהי משימה, גם, אפשר לפעמים גם להיות שקועים בתוך מצוות ומעשים טובים, אבל זה גם כן בגדר שמן תאבית הקסיטה, צריך להיזהר לא להיות שמנים בהרגשה הטובה שאנחנו יושבים לומדים תורה ושוכחים, וצריך תמיד להציב את להציב איזשהו אתגר ומטרה ולשאול מה חובה עלינו, מה חובה עלינו לעשות. זה, אני הייתי מספר פעם שפעם שמעתי מזה יהודי אחד בניו יורק, מרב אחד שסיפר שבאו שני יהודים, לא יודע אם סיפרתי את זה לכם, שבאו שני יהודים לרב, ומאותו פסוק שאלו שאלה הפוכה. אחד אמר לרב, תמיד היה מגיע לתפילה מוקדם, אבל היה עוזב, גם היה עוזב מוקדם. אז הוא תמיד היה שומע, הוא היה שומע בפסוק של אשר שבתך, הוא היה שומע, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. לפני השמיד הוא היה עוזב, והוא לא הבין למה השם שומר את הטובים ואת הרעים. השני היה מגיע לתפילה קצת מאוחר, והוא תמיד היה שומע, השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. והוא לא הבין למה השם ישמיד את הטובים ואת הרעים, ושניהם באים לרב מאותו פסוק עם שאלה הפוכה. אחד שואל, הרב, אני לא מבין. הרב, אני לא מבין. למה שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים? והשני אומר לו, למה השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד? מאותו פסוק, שאלה הפוכה. אז אמר להם הרב, הבעיה שלכם זה הבעיה של המין האנושי כולו, שבאים מאוחר. ועוזבים מוקדם, וחושבים שמבינים את הכל. צריך לדעת שהזמן שאנחנו נמצאים בעולם, גם אם אנחנו נמצאים 120 שנה הוא זמן קצר מאוד, והוא חולף ועובר. אני זוכר אותנו צעירים, בעלי זקנים שחורים, ופרח, אתה פתאום נהיה לבן, אתה אפילו לא יודע מאיפה זה בא לך. וזה מגיע, ומצעירי החבורה הופכים להיות פתאום זקני החבורה. אבל אתם, כולכם, סביב גיל הרדיפה, סביב גיל ה-20, כבר אני יודע שפה מתחתנים מהר כולם, ואין פה אף פעם דירות, אבל בגיל ה-20 רודפים, וגיל הכוח, וזה הגיל, אלה הגילאים של היופי, שבו צריך לברר, גם יש פחות דאגות, ויש יותר מרץ, ויותר צעירות, לברר כדי שהזמן פתאום לא יחלוף, ופתאום תהיו מבעלי הבינה ונותני העצות, והזקנים שבחבורה, והזמן חלף ועבר לו. אני חושב, כיוון שאנחנו נמצאים קודם כל על הנושא של ההודעה להשם, על ההודעה להשם. יש דבר, אני אמרתי ואני אומר בכל מקום, שצריך הרב לרקוד כל יום ולהגיד הלל 24 שעות ביממה, לראות מה שהקדוש ברוך הוא עושה לגויים מסביבנו. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. רואים מציאות שהקדוש ברוך הוא פשוט כמו מי שמכיר את משחק הפוטבול האמריקאי, שאחד רץ לכיוון השער, ויש כאלה שדואגים שלא להגיע, לא לתת לו להגיע, לא להפריע לו לרוץ. הקדוש ברוך הוא עובד 24 שעות ביממה לדאוג שהגויים יחלו אחד את השני, כאשר כולם בפיהם, בשפתם, המשימה שלהם היא ירושלים, היא השמדת ישראל. אבל תוך כדי המילים של השבדת, היום רק אמרו שפסקו דין מוות למורפי, היה נשיא מצרים עד לפני לא זמן רב מהאחים המוסלמים במצרים. הם הורגים אחד את השני, מחלים אחד את השני בעיראק ובסוריה ובסעודיה ובתימן ובלוב, ואנחנו מקבלים את זה כדבר כמעט כמו האוויר שאנחנו מקבלים. אבל צריך על זה להודות ולהלל להשם מדי יום ביומו, על ניסים שאנחנו רואים וחווים בעינינו, ממש רואים ניסים גלויים, איך שכל הסונים הורגים אחד את השני ושומרים על הכבשה החזקה הזו, עם ישראל, שתהיה חזקה והיא תתגבר. הרב היה אומר פעם שגם הגרועים שבינינו יש להם תפקיד. הוא היה אומר שזה, הם כמו רימוני עשן, נכון? אמר, תדע, גם לפרס יש תפקיד, וגם לביילין יש תפקיד, לא שהם רשעים, אבל אנשים טובים, הם הולכים לעולם ואומרים כמה אנחנו חלשים, אז העולם אומר, למה שאנחנו נתעסק בהם, ניתן לביילין ולפרס שיסדרו את העניין. בינתיים זה כמו רימון השן, ומאחורי השן הזה, עם ישראל רץ, הוא מתפתח וגדל, אז יש להם גם כן תפקיד, לכל אחד יש תפקיד, גם לאלה שזהו. אבל אנחנו צריכים לראות במציאות שהקדוש ברוך הוא עובד כל כך קשה, כדי לקדם אותנו, כל כך קשה, כדי איך אנחנו מבררים מה התפקיד שלנו בעולמנו. ויש כמה דברים שעדיין לא הסתיימו. אמנם אנחנו מעט, אנחנו הקטנים, אתם מעט מכל העמים, שממעטים את עצמנו, ואנחנו גם מאוד ענבים וצנועים. הציבור שלנו, ציבור מרכזי שנושא בעול ובאחריות, הוא עמוד השדרה של כלל ישראל, הוא יותר מבין, יותר חי בצורה הבריאה שלו, לא מתוך שחצנות, לא מתוך גאווה, לא מתוך שוויצריות, אבל מתוך הבריאות שאנחנו גדלים בה, בקשר שלנו עם כל חלקי האומה, בהבנה שלנו את כל המהלכים, בניסיון שלנו להבין מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בדור הזה, אנחנו היותר מבינים, ולכן עלינו גם מוטלת החובה היותר גדולה לראות את הדברים מהקל אל הפרטים, ואחר כך להיות בקיאים בפרטים. הרב ציודה היה אומר, זכר צדיק לברכה, היה אומר ש אנחנו צריכים להיות אומנים. כשרואים תמונה, רואים תמונה, אז הצייר מצייר אותה ממרחק של מילימטרים. והתמונה, ובא אדם ומסתכל במילימטרים, ואומר שהתמונה מלאה פרטים מכוערים, אז מה הצייר אומר לו? אתה לא אומן, אתה תלך אחורה, תסתכל מרחוק, ותראה כמה שהתמונה היא יפה. אבל הרצות היה אומר שאנחנו צריכים ללמוד להיות אומנים גם כשאנחנו קרובים לפרטים. גם כשאנחנו מסתכלים בקרוב, לראות את היופי של הפרטים. זאת אומרת, החוכמה היא לא במרחק, לא בראייה ממרחק, אלא בראייה מהקרבה. מתוך הקרבה למציאות הקרובה יש כל כך הרבה ריבוי פרטים שלכאורה נראים לא יפים, כי אבל מי שמצייר ציור יודע שהציור הזה בדור שלנו, הציור הוא הכי יפה שהיה אי פעם בכל הדורות. כי לא היה דור יפה כל כך וגדול כל כך ומתפתח כל כך כמו שאנחנו רואים וחווים בדור שלנו, עם שפע של אוכל ובריאות ונחת וילודה ואכילה ושתייה בלי עין הרע, שלא היה בשום, אלא מה, צריך, זה כמו שאני תמיד אומר לחרדים שאני יושב איתם, אתם מדברים עברית, ברוך השם, וברוך השם, דואס תבויכל, יש לכם את הבטן קטנה, ואתם מחליפים חולצה לבנה כל יום, ויש לכם כובע לשבת, וברוך השם, לא צריך להתלונן, מה, כן, אצל אבא שלי בפולין, החליפו פעם בחודש חולצה, לא היה אוכל. צריך לדעת להעריך ולשמוח על השפע הגדול שהשם נותן לנו, ולהודות על כך, אבל להודות על מה שהוא עושה עם הגויים, להודות מה ומתוך ההבנה וההודעה הזו גם להציב את האתגרים החדשים, שאני בטוח שראש הישיבה, בגלל שפה נמצאת התמצית, אם יש השפיץ זה לומדי התורה, והשפיץ של לומדי התורה זה אלה שלומדים בתורה במוסדות שלנו, תלמידי הרב צבי יהודה, ובתוך תלמידי הרב צבי יהודה אתם נמצאים תחת חסותו של גדול התלמידים של הרב צבי יהודה, אז זה מחייב אתכם עוד שבעתיים להעמיק ולראות מה התפקיד שלנו האידיאליסטי, המחיה, המייסר. יש שלוש מתנות טובות שנתן גדול, כולנו לא נתן אלא על ידי איסורים, אז אומנם איסורים זה לא לכתחילה, אבל אם אתם לא ישנים כל הלילה, אז אתם לא משיגים את התורה, אבל גם בעניינים של כלל ישראל, בעניינים של עלייה, בעניינים של הקשר לאומה, בעניינים של הגרעינים, בעניינים של, 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 של כל עוד הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים לחוש את ה מקצת איסורים, אם נקרא לזה בכלל איסורים, כדי לקדם את עם ישראל למדרגות גבוהות, ומי איתם שמתוך ירושלים הזה נגיע לבניין בית המקדש במהרה בימינו, והישיבה, הנה אתם רואים בדיוק שאני אומר, והישיבה תלך גם מחיל לחיל, ויהיה לה שלוחות, יש לנו היום גרעינים במודיעין, ובהוד השרון, ובתל אביב, וביפו, ואיפה לא, יהיה לנו גם גרעין גדול של כמה אלפי תלמידים סביב בית המקדש.